שלום למאזינים ולמאזינות, אנחנו בפודקאסט של גביש פיננסים, בית השקעות, שיחה קלה על כלכלה. אני טלי גרשוני, נמצא איתי ברק גרשוני, הבעלים ומנכ״ל של גביש פיננסים. היי ברק.
היי טלי, מה העניינים?
בסדר גמור. לפני שנתחיל, חשוב שנאמר שכל מה שיאמר פה לא מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות. לא צריך להסתמך על הדברים לטובת השקעה. הדברים בפודקאסט הזה נועדו להשארת הידע הפיננסי בלבד.
נכון מאוד.
אז לפני שנתחיל ברק, בפודקאסט הקודם שלנו דיברנו על הודעת הריבית בישראל, על העלאת הריבית ב-0.75, והפעם אנחנו נתמקד בשוק האמריקאי.
שגם שם רוגש ורותח כרגע.
כן, כן. על הנאום של הנגיד האמריקאי, פאוול, שדיבר על העלאת הריבית, וכמו שאמרת, גם שם גועש ורותח, וגם את זה אני מניחה שהיית מכנה כנאום מאוד ניצי, אז ספר לנו.
מאוד ניצי, פאוול היה מה שנקרא, he meant business. קודם כל צריך להסביר אולי את הסינרי הזה, זה מעניין. הנגידים או כל אנשי הכלכלה הבכירים, למעשה הנגידים, אנשי המוניטריים, נפגשים באזור פסטורלי במיוחד במדינת ויומינג, במקום שנקרא ג'קסון הול, הכל שם פסטורלי, אתה מרגיש כמו חצי קאובוי כזה, זה מתנהל דרך אגב הרחק מעיני העיתונאים, השנה זה נפתח לעיתונאים, אחרי שנים שזה עובד ככה.
אתה מציין את הנוף כי הוא מביא איזה קונטרסט לדברים?
יש סינרי, בדיוק.
לצורת הדברים?
בדיוק, אני עושה בילדאפ לעניין, כי באמת הייתה, הנגיד בא והוריד פצצה ניצית, אני קורא לה, כי הוא בא ואמר בצורה הכי פשוטה, בצורה חדה, תקיפה, אמר את המשפט שכולם מצטטים בשוק האמריקאי כבר שנים, שזה נקרא Don't Fight the Fed. יש לניציות שלו יש כמה אלמנטים, יש טכניקליטיז מבחינתי, ויש את הדברים עצמם. כי בהיבט הטכני, הנגיד בדרך כלל עולה ונועם, ונועם, ומדבר. והפעם הוא בא, עלה, אמר, זה יהיה קצר, דיבר 8 דקות, הספקתי, עברתי על כל התמליל שלו די מהר, בדרך כלל זה לוקח לי מלא זמן, תקף מה שנקרא, אמר, זה הולך לקרות ככה, ככה וככה, ציטט, וזה גם חשוב, כי גם הבחירה של מי אתה מצטט זה חשוב, ציטט המון את פול וולקר, פול וולקר זה הגורו של המלחמה באינפלציה בארצות הברית בשנות ה-80, הוא דיכא אותה לחלוטין, הוא עולה ריביות, ופשוט פרק את האינפלציה, אז אתה בוחר לצטט אותו, אתה משדר גם כן מסר, ציטט את בן ברננקי שהיה הקודם הקודם שלו, וציטט את נגיד המיתולוגי אלן גרינספן לגבי האינפלציה, אנחנו בטח נדבר על זה.
ובעיניך הציטוטים הם מהווים בחינה לרצינות הדברים?
ממש, מה שנקרא, הוא עשה צ'רי פיקינג, בחר בדיוק על מי הוא מדבר, בחד, תקיף, ואת כל הפרשנויות שהשוק מנסה, להגיד, כן, כן, הוא רציני לגבי אינפלציה, אבל הוא לא רציני באמת לגבי אינפלציה. סליחה, הוא בא ואמר להם, חבר'ה, I mean business. הוא השתמש פעמיים, שוב פעם, עניין טכני אולי, אבל בשבילי זה המון, הוא השתמש פעמיים במילה forcefully. זה בן אדם נינוח עם הרשת מאוד נעימה, שכשהוא משתמש במילה forcefully בנאום שלו, שהוא יודע שזה יש לזה משמעות אדירות, ו-forcefully בהקשר של להילחם באינפלציה, זה אמירה ענקית.
אבל אני מנסה רגע להבין, על פניו אין חדש בעובדה שהפד מתכוון להילחם באינפלציה, זה המנדט שלו, זה משהו שהוא מחויב אליו, מה לדעתך עדיין כל כך שונה הפעם?
הוא בא ממקום של, כמו שאמרת לך, בהיבטים הטכניים, אבל גם בהיבטים המעשיים, לבוא להגיד לאנשים, חבר'ה, this time is different, כי הוא בא היום ממש להפריך, וכתבתי על זה בסקירה שהוצאנו לבלוג בגביש פיננסים, הוא בא ממש להגיד לשוק שחבר'ה, אם אתם כל פעם מוצאים את הפרשנות שלי לכולה, אל תבינו אותי הפעם אחרת. יש רק דרך אחת להבין את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני הולך להילחם מלחמת חומה באינפלציה, ושוב פעם, אל תבינו אחרת, התקליט יתהפך.
אוקיי, אז אתה שוב אומר יבינו אחרת, אתה גם ציינת את זה פעמיים, אבל רגע, אבל הפד ידוע במדיניות של הכוונה קדימה, forward guidance, הוא מדברר תמיד מראש את המהלכים שלו, אז מה בעצם העניין פה, מה זה הלא יבינו אחרת, מה לא יבינו אחרת?
מה שקורה בשוק זה תמיד שבאמת ציינת באמת בצדק את ה-forward guidance, הפד לא אוהב לטלטל את השווקים, אוהב להגיד תקשיבו הריבית קדימה תהיה X למשך הרבה זמן, וככה נותן לך את הכיוון כדי שהשוק לא יופתע. מה שקרה ב-12 שנים האחרונות בהקלות המוניטריות כדי לתמוך בשווקים, כולם התרגלו לריבית אפס, וגם כשהריבית עלתה, כולם אמרו, מה שקוראים היום בשוק שלנו תרחיש פיבוט, שגם אם הוא עלה ריבית, הוא לא באמת מתכוון לזה, הוא לא רוצה את זה, כי ברגע שהאינפלציה טיפה תרגע, הוא יחזור למתווה של ריבית
שזה מוכן. מה שמניח השוק.
זה מה שמניח השוק כל הזמן, השוק בונה
על
זה.
שגם אם עכשיו יתעלה, בעוד כמה זמן יתרד שוב.
כן, כי השוק תמיד אומר, זה איזושהי אמירה שהנגיד תמיד רוצה להקל. למה להקל? כי בבחירה שבין וול סטריט למיין סטריט, איכשהו ב-15 שנים האחרונות, הפט תמיד בחר להיות עם הוול סטריט. זאת אומרת, עם שוק ההון, לתמוך בבנקים, להציל את הבנקים בזמונו, מי שזוכר את המשבר של 2008-2009 וכל הסרטים שנעשו על זה, וסליחה על הביטוי, להזזל השוק, להזזל האנשים הרגילים, המיין סטריט. הוא לא מדבר ככה פאוול עכשיו, ממש לא. הוא כבר כמה זמן מנסה להסביר אנשים, תקשיבו, אינפלציה זה מחלה גרועה שפוגעת באוכלוסיות החלשות. אני אומר לכם, אני הולך להילחם. ואנשים מתעקשים להגיד כן כן, חצי מלחמה. לא, חבר'ה, מה שהוא אמר פה בנאום, בצורה קצרה ומאוד ברורה, אני הולך להילחם באינפלציה ופרשנות שלי, ולהזזל וול סטריט. שזה אמירה מטורפת.
אז אתה מדבר באמת המון על המעטפת של הרעיון, על איך הוא אמר את הדברים, על כמה דברים הם חדים וברורים ולא משתמים לשני פנים. אז תן לנו, בוא נדבר רגע על התוכן יותר, אפילו ציטטות, אפילו ציטטות אם תוכל לתת, תן לנו היילייטס מתוך הנאום, שבאמת נראה שזה היה ככה.
דיברתי הרבה מסביב, כי באמת זה נאום קצר, תראי שאני אדבר איתך על הדברים, אז
קודם כל הוא בא ואמר,
דברים מובנים אלה, אומר, אחריות ליציבות מחירים היא אך ורק שלנו. עכשיו, אוקיי, what's new? זה מה שכתוב בחוק.
בדיוק, מה חדש?
מה חדש? כי הוא אחר כך אמר שגם האחריות, גם אם זה מגיע מצד ההיצע האינפלציה, זה באחריות שלנו, ונפעל בכוח, זה משהו ציטוט ממש, נפעל בכוח למתן את האינפלציה ולהביא את משוואת הביקוש וההיצע לשיווי משקל טוב יותר.
שמה זה אומר להביא את משוואת הביקוש ויצא לשיווי משקל טוב יותר? כרגע פחות טוב?
כאילו, בדיוק, מה אתה בא להגיד לנו? כרגע יש הוא כולו טוב. הפרשנות שלי לדברים זה שהוא אומר, חבר'ה, גם אם יש אינפלציה ממקורות לא רצויים, כן? אז אנחנו עכשיו נדאג למתן את הביקושים כדי שהשוק יתאים את עצמו. מה זה אומר? זה אומר שאני אעלה ריבית, גם אם אני יודע שהאינפלציה מגיעה מצד שלא קשור אליי, מצד ההיצע. למה? כי האחריות על יציבות מחירים שלי, הוא מרסק בתזה ששומעים את הנגיד פה בישראל ובכלל נגידים שאומרים האינפלציה מצד ההיצע זה עליית מחירי נפט, אז זה לא קשור אלינו, גם אם נעלה את הדברים, נעלה את הריבית, אז זה לא ישפיע. לא, לא, לא. הוא אומר, חבר'ה, זה לא שם. הריבית כבר מחלחלת, האינפלציה מחלחלת לנו לכל מקום, אנחנו נעלה ריבית, אפילו שזה יגיע מצד ההיצע, לא מעניין אותנו מאיזה צד זה יגיע, אנחנו נמתן פה ונוריד את ה נביא שיווי משקל טוב יותר. כמובן שהתוצאה של שיווי משקל טוב יותר, שוב פעם נשם במרכאות באוויר, המאזינים לא רואים מה אנחנו עושים, זה יביא אותנו לתקופה של צמיחה נמוכה יותר, או לדעתי בכלל לתקופה של מיתון, ואפילו מיתון משמעותי. הוא גם אמר, זה יכאב למשק האמריקאי, נגיד אומר, זה יכאב למשק האמריקאי, אבל, וזה אבל שדיברנו עליו כבר פעם ואני בפודקאסט הקודם, האינפלציה ממושכת תכאב לכולם הרבה יותר.
כן, ציינת את זה פעם שעברה בהקשר של השוק הישראלי אמנם, ואמרת שבבחירה בין ריבית גבוהה לאינפלציה גבוהה, האינפלציה היא מחלה הרבה הרבה יותר קשה.
אז נכון, אני נתלה עכשיו על עניינות גבוהים, כי שבוע אחר כך הוא כבר בא ואומר את זה, אבל הסברנו גם למה, זה באמת, והמחקר שהבאתי הוא דווקא מארצות הברית פעם קודמת, אינפלציה, אני לא רוצה להגיד הורגת, אבל אינפלציה מחסלת ממש, זה כן, הורגת זה מילה אפילו יותר עדינה מהמחסלת שלי, היא פוגעת באוכלוסיות החלשות בצורה הכי הכי קיצונית, והוא בא ואומר, חבר'ה, גם אם הצמיחה פה תרד, גם אם יהיה פה מיתון, אנחנו נצטרך לראות פה ירידה מהותית ועקבית באינפלציה לאורך הרבה זמן. ושוב, למה אני אומר הרבה זמן? כי הוא דיבר על זה, כל השוק מדבר על זה, שאמרתי לך בהתחלה, יעלה את הריבית, ירגיש שהאינפלציה טיפה מסתדרת ויוריד. לא, הוא הביא ציטטות שאומרות שאם אתה עושה את זה, במילים פשוטות אתה אוכל אותה, כי אחר כך השוק ימשיך להאמין שיש אינפלציה, ואתה לא תעצור את התהליך האינפלציוני.
הוא גם בחר מילים מדויקות, הוא לא אמר אנחנו נוריד את הריבית במשך הזמן בטווח הרחוק, אלא אנחנו נמתן את העלאת הריבית, הבחירת מילים המדויקת שלו הייתה נמתן את העלאת הריבית.
סופר חשוב, נכון, עוד אנקדוטה, כי כל השוק דיבר על זה שהוא יוריד את הריבית, כי הוא קצת קשל בלשונו לפני איזה חודשיים, וככה פירשו את זה שהנה הוא מעלה ועכשיו הוא מוריד. אמר, חבר'ה, אנחנו בעתיד נצמצם את העליות. הורדת ריבית? מה זה? כאילו בעצם זה שהוא לא אמר את זה, לציין את זה בניסוח שאת ניסחת, אז הוא שינה לנו את הדברים. הוא עוד ציטט משהו יפהפה של גרינספן, שזה ממש יפה כמה שזה מדויק. יציבות מחירים, אני ממש אקריא את זה, משמעה שהעסקים ומשקי הבית לא צריכים לקחת בחשבון את האינפלציה בשיקולים היומיומיים שלהם. ותחשבי כמה זה חכם. כי באמת, את ואני, אתה לא מתאר לעצמך שהמחיר של הלחם שנה הבאה יהיה עוד 20%, או המחיר של הדלק יעלה ב-50%.
כן.
אתה לא חושב את זה. בתקופה האחרונה אתה מתחיל לחשוב את זה. וכשאתה מתחיל לחשוב את זה, זה התקופה הרעה. אז הציטוט הזה של גרינספן בא בדיוק
במקום. זה מתחיל להיות חלק מהשיקול של כל בתי אב.
בדיוק. וכשזה קורה, הנה, אתה רוצה לדעת מתי אתה בבעיה? הנה, אתה בבעיה, ובגלל זה הוא סימן מסלול, אני מעלה את הריבית עכשיו, וגם אינפלציה מתונה יותר לא תעצור אותי, גם אבטלה או מיתון לא יעצרו אותי.
כן, אתה חושב שהוא ימשיך באותו קו, גם אם השוק האמריקאי ייכנס להאטה כלכלית חריפה?
אני אצטט אותו.
הוא עדיין ידבוק בקו הזה לאורך זמן?
אני אצטט אותו. איך אני מסיים את הזה? נפעל בנחישות עד שהמשימה תושלם. המשימה של האינפלציה, לא של הכלכלה שתיכנס למיתון, זאת אומרת, האינפלציה, מה שעומד לנגד עיניו, כמו שאמרנו, זה המנדט שלו. אז הוא בא עם מסר חד וברור מבחינתי, שהשווקים שלו, מה שנקרא, שלא התבלבלו השווקים במסר שלו.
כן, אז ואם אתה יכול להעריך, אז ככה להסתכל בטווח הרחוק, לאיזה רמה ריבית תעלה? יש לך איזושהי הערכה?
בגדול, עד אזור, לדעתי, לפחות 4.5% בארצות הברית, שזה וואו גדול, אבל עזבי, כאילו מה אני מעריך, ב-21 לספטמבר הם נפגשים, ב-2021, ואז הם מוציאים את התחזית שלהם, וגם על זה הוא רמז ככה בקטנה, הוא אמר, וחכו תראו מה יהיה הדוט פלוט הקרוב, כנראה שהוא יודע כבר משהו שאנחנו לא יודעים,
כן.
הדוט פלוט זה הקו נקודות הזה, שסטנלי פישר פעם התלוצץ עליו, שאמר, נותנים לנו זה כמו לוטו כזה, ואנחנו, לא לוטו, בינגו, בינגו.
כן.
נותנים כזה, ואנחנו ממלאים כל אחד, איפה אנחנו חושבים שהריבית תהיה בלונגרן, איפה תהיה עוד שנה. הוא אמר את זה בהלצה, אבל זה ממש לא מצחיק, כי זה מה שקובע לשוק, איפה חושבים חברי הפד, אלה שמצביעים על הריבית, איפה זה צריך להיות. אז כנראה שפאוול מספיק מדבר עם כל הצוות שלו, עם כל הוועדה, וכנראה שאנחנו הולכים להיות מופתעים כלפי מעלה יותר ממה שהשוק חושב. כי השוק לא מתמחר, השוק מתמחר לדעתי 3.75 כרגע. מה שאמרת לך 4.5 זה עוד 3/4% מעל, ואני לוקח את זה מבחינתי כרף תחתון. אז יש פה חתיכת מהלך, מגה מהלך, מבחינת הריביות, לא ראינו דברים כאלה, שנים.
אז אתה באמת מדבר על, על משהו שבאמת לא נראה פה הרבה זמן, ואתה אומר גם זה קו שהוא ינקוט בו פאוול, ויהיה בו, ויתמיד בו לאורך זמן מה שנקרא, בקו התקיף, בקו הברור, באותה עמדה, ואי אפשר שלא לדבר רגע על ההשפעה על השוק הישראלי. תגיד לנו כמה מילים, איך לדעתך זה ישפיע על השוק הישראלי?
בגדול, קודם כל, כל דבר שקורה בארצות הברית משפיע על השוק הישראלי, בוא נתחיל משם. אם השוק האמריקאי ייכנס למיתון, ואני חושב של מיתון אפילו משמעותי, ישראל תושפע, מה שנקרא, זה יורד גשם, גם אנחנו נרטב, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו אבל נמצאים בנקודת פתיחה הרבה הרבה יותר טובה. איפה הנקודה, אולי ההשפעה המיידית על השוק הישראלי, בהיבט זה שהריביות פה גם הולכות לעלות, כי נראה שהנגיד אמיר ירון נוקד באותו קו ניצי, וגם הוא דרך אגב היה בג'קסון הול, אז גם הוא בטח ניהל את השיחות שלו שם, ואני מניח ומקווה שגם הוא ילחם מלחמה בלתי מתפשרת באינפלציה, מה שאומר שלחוסכים, אופם, לא למשקיעים, לחוסכים, יהיו ריביות הרבה יותר גבוהות בתקופה הקרובה, כבר אנחנו שומעים על זה בעיתונות הכלכלית, וזה הקרנות הכספיות שהציטוטים שם הם יכולים להיות מאוד גבוהים, הציטוטים בבנקים שכבר עכשיו באים ונותנים ריביות שהן יותר גבוהות, לא ראינו מספרים כאלה, וכל מי שיש לו יתרות דולריות דרך אגב, לא ראה מזמן מספרים כאלה, אני שמעתי ציטוטים של קל, של מעל 3% ריבית לשנה, דברים שלא שמענו עליהם ב-8-10 שנים האחרונות, פשוט לא היו, אז יש את זה, אני חושב שכרגע יותר צריך להיות מוטרדים, אבל מהעובדה ששוק המניות הוא הסמן המיידי של הצרות, ושם החששות הגדולים
שם שלי. כבר אנחנו רואים ירידות עכשיו.
נכון, אנחנו רואים ירידות, אבל שוב פעם, אני לא רוצה להישמע להפחיד או זה, אבל מבחינתי זה קצה הקרחון, ממש קצה הקרחון, תמחורים מזמן לא פוגשים את המציאות פעם, לשיטתי ואיך שאני מסתכל על הדברים, אני חושב שאנחנו, אם הוא ימשיך לעלות את הריבית באיזושהי נקודה, איך אמרתי לפני כן, לעזאזל וול סטריט, זה משפט שנגיד לא אמר כבר 15 שנים, אם הוא יתמיד בזה, פאוול, זה יהיו פה ירידות משמעותיות וחזרה לתמחורים שפויים, אבל זה הולך לחרוב. כי כששוק יורד, אז זה לא רק ירידות, אלא זה כל האפקטים המצטברים שיש לזה, וזה דברים שהם יכולים להיות קשים.
וארוכי טווח.
וארוכי דווח, ואופם, unintended consequences, מה שאתה לא מצפה לו. אנחנו הולכים לקראת שנה יחסית, לדעתי, קשה בשוק המניות. ימים יגידו, כי גם באירופה לא מלקקים דבש כרגע, כמו שאת יודעת, ונכנסים לחורף נטול גז רוסי. אז אנחנו, זה סצנר שלם, שהוא לא אופטימי למשקיעי שוק המניות, הרבה יותר אופטימי למשקיעי אגרות חוב, וזאת הנקודה אולי האופטימית של הסיפור, כי בשוק החוב, כשמעלים ריביות, פתאום לאלה שרוצים להשקיע כסף, יש להם מה לעשות עם זה.
כן.
הם יכולים ללכת ולהשקיע, אז מבחינת אלטרנטיבות, סוף סוף לאנשים סולידיים, באמת יש איפה להכפיא את הכסף, או להשאיר את הכסף, או להשקיע, קריא לזה איך שאת רוצה,
כן.
אבל הם יכולים להרוויח כסף סוף סוף בצורה שהיא לא מסוכנת. מה שאני כל השנים כותב ומדבר על נושא של גילוי מחירים, שיהיה סיכון מותאם לסיכוי, ועכשיו אנשים סולידיים ממש יכולים להשקיף את הכסף, לקבל את השניים, שלושה, ארבעה, גם זה יגיע גם עוד יותר.
כן, אז יהיה מי שיכול לצאת נזכר מהדבר הזה.
בהחלט כן, אבל עוד פעם, בואו נסכם את פאוול, אז פאוול למעשה שם פה סמן, אני הולך לעלות את הריבית, הולך ללחם באינפלציה, אינפלציה בארצות הברית לא תהיה מבחינתי, הרבה זמן אני הולך לעלות הריבית, זה תהליך שלא לא יהיה קצר, אל תצפו להחלפות, להורדות פתאום וזה, תמחרו מחדש, תעשו את השיקולים שלכם, כדי שלא תופתעו, ואנחנו אצלנו עושים גם כן ככה תערכות מחדש, כי זה העולם שעליו אנחנו הולכים לשנה הקרובה.
בסדר גמור, תודה רבה רק לדברים.
תודה לך, טלי.